זו התוכחה כאן בישראל בפרשה הזאת. אבל נדמה לי שכל הפרשה הזאת של התחלת ספר דברים היא תוכחה מיוחדת לבני גד ולבני ראובן. נכון שהיא נאמרה לישראל, אבל רש"י מסביר שהיה מדבר במיוחד לבני גד, מפני שהם אלה שישבו רחוק ממרכז התורה. הם יקבלו כל חידושי תורה, כל פסקי הסנהדרין, והכל יקבלו על ידי מתווכים בדרך כלל. וזה לא טוב, יותר טוב ללמוד מפי הרב ולא מפי התלמיד. זו תוכחה של משה לישראל, אבל תוכחה מיוחדת לבני גד ובני ראובן. כי שמועות מגיעות בלתי מדויקות, והנה רואים בגמרא לפעמים שאמרו, ויש שאמר את הדברים כך ויש שאמר את הדברים אחר, למרות שזה אמוראים בגמרא, בכל זאת לא תמיד ברור מי אמר מה, הגיעו דברים בלתי מדויקים. כמובן שבשבילנו הכל זה תורה, אם יש שני לשונות בגמרא, שני הלשונות בשבילנו תורה, ואנחנו צריכים ללמוד את שניהם, אבל בכל זאת רואים שהיו מחלוקות במסירת הדברים. גם ההתרשמות מהיראת שמיים, אין את אותה התרשמות מהיראת שמיים. התורה אומרת, ועודתם רק ישם עליך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. את מעמד הר סיני הגדול צריך לזכור. אומרת הגמרא שהכוונה לכל דברי התורה, אתה צריך להודיע את כל דברי התורה לבניך כמו יום שעמדת לפני השם הקרא בחורף, כמו ששם היית באימה וביראה, אתה מפחד מהקולות ואומר למשה שאתה מפחד למות אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד ומתנו, הייתם באימה גדולה ופחד ויראה, אז כך תעביר הלאה לבניך. הם לא צריכים לפחד שימותו ממך, אבל בכל זאת צריך להעביר את דברי התורה באימה וביראה, כמו שקיבלנו אותם באימה וביראה, להעביר הלאה באימה וביראה. למה? מפני שכלי שני אינו מבשל. אם אתה בעצמך היית חם, אבל מעביר את זה קר יותר, והבן שלך זה יהיה אצלו עוד יותר קר, וכלי שלישי עוד פחות מבשל, אז הדברים לא יקלטו, לא ישפיעו על הבנים שלכם. כשאתה מוסר אותם עם אותו חום שקיבלת, או פחות או יותר, אפשר 100% של חום, אני להשתדל עם חום, אז יש לכבוד שגם הבן שלך יעביר את זה עם חום לבנים שלו וכן הלאה. חשבתי שאולי זו הסיבה שהנחש פונה אל חווה לפתות אותה, לא פונה אל אדם. כי חווה היא כבר כלי שני, אדם שמע ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, יותר קשה לשכנע אותו. חווה שמע מאדם, אז היא כבר, יש עוד סיבות למה פונה אל חווה, אבל גם אולי הסיבה הזאת שיותר קל להשפיע על חווה, אדם שמע ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, אז יהיה יותר קשה להשפיע עליו. אנחנו לא יכולים לשמוע את הבית ברבה כשאנחנו לומדים אותם, אבל אולי קצת להשפיע על עצמם, כאילו שומעים. קראתי על ישיבה אחת שהתלמידים שם כשלמדו בגמרא ובמציא בדף בית עמוד בית לימה מותניתם דלא כבן ננס, אז כמעט בחו, איך יכול להיות שהמשנה תהיה לא כדברי בן ננס? נכון שלפעמים באמת הגמרא נשארת שזה לא כדברי בן ננס, אבל בכל זאת אם יש איזו תקווה ליישב את המשנה ליבה דבן ננס, אז צריך להשתדל, זה הולך להם בחיים. זה לא, אני קורא בגמרא מלא לימה מותניתם, אז אולי כן, אולי לא, אלא לקחת מאוד ללב, האם מוכרחים לומר שהמשנה לא כדברי בן נזן, לא מה שצריך לבכות שם, לא חייבים לבכות בגמרא, זה גם לא עצוב כל כך, אבל אבל כן, שהדברים יהיו חיים, האם באמת אין מנוס מלפרש למשנה לא כבן נזן, ואולי נמצא דרך איך כן לפרש כפי בן נזן, כמו שהגמרא באמת נשארת שם, שאפשר כן לפרש למשנה כדעת בן נזן, וכן שאר התנאים שנתקיים שם בסוגיה, ללמוד כשאכפת לי הדבר, שהדברים חיים אצלי, לא שזה מודפס כאן ואני קורא את זה, אני חושב שיש לפעמים בחורים שקוראים את התוספות, ואם תאמר ויש לומר, ובכלל לא שמים לב שיש קשר בין ויש לומר ואם תאמר. פשוט המעמד לא מצא מקום יותר טוב להכניס את ויש לומר, אז שם את זה כאן. לא חיים את הקושיה של ואם תאמר, ומילא גם לא חיים את התירוץ של ויש לומר. מה נשתנה בין הקושיה ובין התירוץ? מה הייתה הווה מן השאלה של המקשן, התירוץ שאתה עושה, נו, מה סבר רבנו תם שיקשה ומה סברי שתרץ או מישהו אחר, כתוב אם תאמר, כתוב יש לו מה, יש הרי הרבה אם תאמר בשעס, אז יש עוד אחד, ככה התורה לא נכנסת, התורה צריכה להיכנס ברמח איברים, שזה אכפת לי, אכפת לי מה התוספות יקשה, ואם נמצא תירוץ טוב, אם לא, אולי התירוץ של תוספות אני אבין. קראתי על הרב זיכרונו לברכה אחר, שפעם התווכח בצעירותו עם איזה ראש ישיבה מבוגר יותר, והוא בשעת הוויכוח אמר דיבורים, כפי שאומרים בתוך ויכוח, שעם הארץ ביטוי דומה לזה, ואחר כך התברר שלא אותו ראש ישיבה שם לב למה שהוא אמר, ולא הרב שם לב למה שהוא אמר, שניהם היו סקועים בעצם הנושא, האם הדין כך או הדין אחרת, אז הביטויים בכלל לא היו משמעותיים בשבילם. זה כשבן אדם באמת שקוע בלימוד ולא בדברים אחרים. הגמרא אומרת, על מה עבדה הארץ? הקדוש ברוך הוא כביכול שואל על מה עבדה הארץ, אומרת הגמרא, הדבר הזה נשאל לנביאים ולא פרשו, לחכמים ולא פרשו, לא ידעו למצוא למה היה חורבן, מדוע, על מה ולמה עם ישראל כל כך צדיק, על מה עבדה הארץ, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו פרש, ויאמר השם, כתוב שם בנביא, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. מה פרש עוזבם את תורתי? לא שהלכו, חיללו שבת, עבדו עבודה זרה או משהו אחר. זה בא אחר כך. זה כל אחד היה יכול לראות, בשביל זה לא היה צריך שהקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד זה. אלא שהקדוש ברוך הוא אומר, לפי מה שהגמרא פרשה, שלא ברכו בתורה התחילה. שכשהיו לומדים תורה, לא היו אומרים ברכת התורה. למה זה כל כך משמעותי? מחלוקת אפילו עם ברכת התורה דאורייתא או דרבנן, נגיד שהגמרא הזאת סוברת שברכת התורה זה דאורייתא. למה זה כל כך משמעותי שבגלל העבירה הזאת עבדה הארץ? אז רש"י מסביר שהתורה לא הייתה מספיק חשובה אצלם להודות להשם. אז אם היא לא חשובה, אז מילא גם לא מעמיקים בתורה, לא מבררים את הדינים. מי שאכפת לו, אז אכפת לו האם המשנה כבן נזן או לא כבן נזן, אז אכפת לו גם מה המסקנת, מה הווה מן הגמרא ומה המסקנה לוקח אצל הלב, אז אחר כך פוסק על פי ההלכה. אבל מי שלומד את התורה מהחטאתי, טוב, זה יפה, צריך ללמוד קצת, אז אני לומד קצת, אבל אז לא יוצאים לו הדברים ברורים, אז לא תצא לו תורה ברורה, הלכה ברורה. ממילא אחר כך נכשלו גם בדברים חמורים. יכול להיות שהנביא צועק על גילוי עריות שהיה בחורבן. מה היה גילוי עריות? יכול להיות שאף אחד לא היה חשוד על גילוי עריות, אלא אנשים לא היו בקיאים, הדיינים שפסקו לא היו מספיק בקיאים איך לכתוב גט ואיך לסדר קידושים, אז פסקו על פנויה שיש את איש ועל יש את איש שהיא פנויה, וממילא יצא גילוי עריות. לא שמישהו יתכוון חס ושלום לגילוי עריות, אבל ממילא אם לא מדקדקים בתורה אז יכול לצאת דבר כזה. כמובן שאם לא מדקדקים בדין גם עלול לצאת שפיכות דמים, דנים מישהו למיטה, אז על פי דין תורה לא חייב מיטה. לא, לא, לא מספיק חיפשו לדון אותו לכף זכות, כי לא ידעו את כף הזכות שיש. כשלא מתקדקים בהלכה, לא יכולים להגיע לעבירות חמורות ביותר, כמובן גם עבירות אחרות. אבל חזר אמרו שהארץ עבדה על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים וחורבן ראשון. זה דברים שבחלקם יכולים לבוא פשוט מתוך אי תקדוק בתורה, אי תקדוק בהלכה. לא כוונה כל כך רעה כמו זלזול. אנחנו עכשיו בסוף הזמן, יוצאים עוד מעט לבין הזמנים, אבל כל אחד הרי מרגיש שהבין הזמנים הזה הוא לא כמו כל שנה בין הזמנים. דברים קשים עומדים על הפרק, נקווה שלא יהיו, אבל אנחנו עוד פעם רואים חס ושלום על מה עבדה הארץ, ההפטרה השבוע, אדמתכם ונגדכם, זרים אוכלים אותה ושממה, כמה פירת זרים. אנחנו קוראים השבוע לא על דברים שהיו לפני 2000 שנה, אנחנו קוראים על דברים שעומדים להיות מיושמים בשבוע הבא, רחמנא ליצלן. אז מרגישים שזה לא בין הזמנים כמו כל בין הזמנים, אבל להרגיש את החשיבות של לימוד התורה, שעל מה עבדה הארץ, אם אנחנו נרגיש שהתורה היא חשובה, לא רק שנגיד כל יום ברכת התורה, אלא נבין באמת את גודל המתנה שהשם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה תורתו, זה תורה של הקדוש ברוך הוא, זה שכל עליון, אני מדבק בשכל של הקדוש ברוך הוא כביכול כשאני לומד תורה. זו הרגשה נפלאה. מספרים על רב אחד שראה אחד המשכילים עולה לתורה ומברך בהתלהבות אשר בוחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אמר הוא בצדק מתלהב כל כך, שמח שהשם נתן את התורה לנו ולא לגויים, אחרת היא הייתה מחייבת אותו. אנחנו צריכים להרגיש אחרת, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו צריכים שהשם נתן לנו את תורתו ושהיא מחייבת אותנו, שאנחנו רוצים ללמוד אותה, רוצים להבין אותה, לשמור אותה, לדעת כל פרטי פרטים מה מותר בשבת ומה אסור בשבת, ומה מותר בעניינים אחרים, ומה אסור בהלכות לשון הרע, ובכל דבר אחר, מה מותר ומה אסור, לדעת היטב. וכשלא יודעים, אז לפעמים צריך להחמיר מספק, לא סתם להקל, אבל בעיקר הכי טוב לדעת את האמת, להרגיש את החשיבות של התורה, להשתדל לרדת לעומק העיון, לא ללמוד בשטחיות, אלא ללמוד לעומק העיון. לעסוק ישמע את הליבה דלחת הדערים, נושא מיוחד להגיע לליבה דלחת החזל אמרו על דואג והחיתופל, שהיו גדולי תורה מאוד, אבל עסוק ישמע את הליבה דלחת הם לא זכו, כי היו רשאים, אז לא היה להם סייעת הדשמע. בטח שאלות קלות הם ידעו לענות, אבל בדברים עמוקים שהיה צריך לברר את כל הצדדים, לא זכו לעסוק לשמוע את הליבה דלחתה. אפילו על שאול המלך, שכן היה צדיק, אמרו שלא היה לו המדרגה הזאת כמו דוד, שדוד בכל אשר יפנה ישכיל. שאול המלך כתוב עליו הביטוי, ובכל אשר יפנה ירשיע, אם כי שם הפשט שהוא עשה פרעות באויבי ישראל, באדום ואמון וכדומה, אבל יחד עם זה חזר אמרו שגם היה איזו בחינה שלו, בכל אשר יפנה ירשיע, מנה שלא לא זכה להגיע לעשות ישמעת עלי בדלחת. המלך היו לו טעויות בדין, למרות שהיה צדיק גדול, אסור לנו חלילה לדבר עליו, בחיר השם, אחד משמונה נסיכי אדם שיניגו אותנו לעתיד לבוא. ובכל זאת חזל טענים עליו שלא זכה להגיע לעשות ישמעת עלי בדלחת. זה דבר קשה כנראה להגיע לזה, אז צריך עיון הרבה. יהודה חזל אמרו ש... יהודה הרי אמר על עצמו, אם לא אביאנו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לאבי כל הימים, אז הוא היה מנודה. אז אחרי פטירתו, הרבה אחרי פטירתו, משה רבנו מתפלל עליו, וזאת יהודה ויאמר שמע השם כל יהודה, שעצמותיו היו מגולגלים בארון המחזר. אז משה רבנו מתפלל שמע השם כל יהודה, אז הגוף שלו כבר מסתדר, ואל עמות אביאנו שיכנס גם לישיבה של מעלה. ידיו רב לו שגם יוכל להתווכח עם החכמים בישיבה, זאת אומרת, יוכל לומר את דעתו, ועדיין צריך עוד תפילה מיוחד ועזר מצרב תהיה, שיוכל להגיע גם למסקנת, לתרץ את כל הקושיות עליו, להגיע לדבר נכון על יבדיל חטא. כנראה שגם בעולם האמת זה לא דבר קל, אבל אנחנו ברוך השם לא בעולם האמת, אנחנו רוצים להישאר בעולם הזה, לא אחרים עם טובים, זה לא דבר קל להגיע לעסוק ישמעת על יבדיל חטא. כל אחד לעצמו, הרי נכון שאדם יכול לומר, אני אשאל את הרבנים, אם יהיה לי איזו שאלה, אני אשאל את הרבנים, אבל לא תמיד בשעת מעשה אפשר לשאול את הרבנים, אדם צריך לפסוק לעצמו הרבה שאלות, שכחתי הלב יבוא, האם צריך להפסיק 18 לחזור להתחלה או לא, מה צריך לעשות, אז הוא לא יכול עכשיו לשאול איזה רע. או בעיקר אני חושב שבאופן יחסי הלכות שבת הן מרובות מאוד בשולחן ערוך, ובכל זאת באופן יחסי השאלות התשובות בהלכות שבת הן מעטות מאוד, כי בשבת כשיש יהודי שאלה הוא לא יכול לכתוב לרב לשאול אותו, הוא מוכרח לפסוק לעצמו, אי אפשר לכתוב בשבת. אז לכן אני חושב שזו סיבה ששאלות התשובות בהלכות שבת הן מעטות יחסית. אז באדם צריך לדעת היטב הלכות שבת כדי לפסוק לעצמו פסקים, מה נקרא בורר, מה נקרא מוחק, כל מיני בעיות שיכולות לצוף בשבת. נכון שבין הזמן צריך גם לתת לגוף את המנוחה, אם יש, מפני שצריך כוח בשביל הלימוד. איך זה יסתדר עם כל המתח שיש באוויר, אני לא יודע, אבל צריך לקוות שגם איכשהו אפשר לאגור כוחות לקראת זמן אלו לבעלינו לטובה. יכול להיות שהפעם מלבד ההכנות הגופניות לקראת אלול, שאדם צריך לנוח ולגרור כוחות, אבל המצב הנוכחי הוא הכנה לאלול, רואים מה נגזר בשנה שעברה ביום הדין. נקווה שהגזרה לא תצא לפועל, אבל עדיין צריך תפילה ותכנונים שלא תצא לפועל. רואים מה נגזר ביום הדין האחרון, אז זה צריך להכין אותנו שלא תהיינה גזרות חדשות ביום הדין הבא עלינו לטובה. ההכנה הכי טובה לקראת ראש השנה, לדעת מה עומד על הפרק, מה קורה אם לא נהיה ראויים, חס ושלום. זו הדרך להבין על מה אנחנו עומדים לדין בראש השנה הבאה עלינו לטובה. לדעת איזה אחריות מוטלת עלינו, גם בעד עצמנו, גם בעד כל הכלל ישראל, חוץ מכל מיני בעיות פרטיות, כמה תאונות דרכים היו בשנה שעברה, כמה פיגועים, כמה מחלות, אנחנו אצלנו כל... הרי הרבה יותר ממה שמתים מפיגועים, שברוך השם אין כל כך הרבה, אבל מתאונות דרכים מתים הרבה יותר. אם היינו רואים חס ושלום מכונית הולכת לדרוס ילד, אז אם אפשר למשוך אותו משם מהכביש, אז טוב, אם אי אפשר אז זה מסוכן, אז לנסות לעצור את הנהג שלא ייסע, אם גם זה בלתי ניתן, אז לצעוק לקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות שהקדוש ברוך הוא יעצור. אז הזמן לצעוק הוא עכשיו, בימים האלה, באלול, בראש השנה, ביום הכיפורים, עכשיו הזמן למנוע את תאונות הדרכים, את הפיגועים, את כל שאר הגזרות הרעות. מי שלא עושה את זה, יכול להיות שעובר במידה מסוימת, אני לא תעמוד על דם רעך, כי זאת הדרך שאני יכול להציל. אם אני יכול להציל מי שטובע בים על ידי שאני קופץ לים, בלי סכנה לחיים שלי, אני חייב לקפוץ לים. אם הדרך היחידה שיש לי להציל, על ידי שאני צועק לקדוש ברוך הוא, אז זאת הדרך, אז כך צריך. בראש השנה זאת הדרך, אנחנו עוד לא רואים מי טובע ומי חס ושלום מתפוצץ או משהו אחר, אבל אנחנו יודעים שבראש השנה ויום הכיפורים זה הזמן לעצור את הפיגועים. בהלכה כתוב שאם אומרים משבח לחולים בשבת, לחולה שאין בו סכנה לבוא ביום, אז צריך לומר שבת אם ילדוק רופא קרובה לבוא. אבל בראש השנה ביום הכיפורים לא צריך לומר, גם אם חל בשבת, לא צריך לומר שבת, יום טוב הוא מלדוק. ושזה ימים טובים בשביל לדוק, זה הזמן, עכשיו הזמן למנוע את המחלות ואת שאר הצרות. אז עכשיו הזמן להתפלל לחולים, להתפלל על פיגועים ועל שאר הדברים, על נסיגות נוספות, חשבו מפת הדרכים, מי יודע איזה דרכים המפה הזאת ממפה לנו, להתפלל שכל הדברים הצפויים הרעים לא יצאו לפועל, אלא להפך, שיש ברוך הוא יגזור עלינו גזירות טובות לכלל ולפרט של עלייה בתורה וליראת שמיים. זו ההכנה, מה שקורה עכשיו בגוש קטיף, זה ההכנה בשבילנו לאלו, לדעת מה אנחנו צריכים לעשות באלו ובימים נוראים הבאים עלינו לטובה. חז"ל הרי אמרו שכל אדם צריך לראות את עצמו, כאילו הוא בכל העולם כולו מחצה זכאי ומחצה חייב. אם עושה מצווה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, ולהפך, עשו שום אז להפך. איך יכול להיות? איך אפשר להסתכל על זה כך? הרי יש בעולם כל כך הרבה ברואים, ניקח אפילו רק את היהודים שהם עיקר העולם, אז בכל זאת יש ברוך השם אלפי אלפים יהודים, כל אחד עושה המון מצוות, אולי גם המון עבירות, כל רגע ורגע יכול לעסוק בתורה או לבטל תורה או משהו אחר, אז מספר המצוות והעבירות מגיע לסכומים דמיוניים. איך יכול להיות שהמצווה הקטנה שאני עושה ברגע זה תכריע? הסיכוי לזה הוא אפסי, שבדיוק המצוות העברות שקולות, ודווקא המצווה שאני עושה ברגע זה תכריע את העולם בקו זכות. ההסתברות היא לכאורה אפסית. התירוץ שלא נכון, תמיד זה כך, תמיד העולם באיזון, או לעלות או לרדת, אם אני עושה מצווה אז כל העולם עולה, לא עולה תכף עד ביאת משיח, אבל עולה קצת, אם אני עושה את ההפך אז כל העולם יורד, לא רק אני, כל שאר הברואים גם כן, אבל זה, תמיד כולם מתאים את כל העולם, או לקו זכות או לקו חובה, כי תמיד העולם במצב של איזון, זה יכול להיות איזון למעלה או איזון למטה, והחזית יכולה להתקדם, יכולה ליסוג, החזית נשארת, אבל היא יכולה להתקדם, יכולה ליסוג, אז תלוי בכל אחד ואחד, להכריע את כל העולם כולו לקו זכות. כשרואים מה שעומד על הפרק, ודאי צריך להשתדל להכריע את כל העולם לקו זכות. צריך לנוח לקראת אלול, ודאי צריך לאגור כוחות לקראת אלול, וצריך גם להתכונן נפשית לדעת מה אלול מחייב, מה ראש השנה ויום הכיפורים מחייבים, לדעת שהזכות הכי גדולה זה לימוד התורה ותלמוד תורה כנגד כולם, כל חפצים לא ישבו ואמרו חז"ל אפילו חפצי שמיים, כל המצוות והדברים הם טובים וחשובים וגדולים ועצומים, אבל הדבר הכי גדול ועצום זה תלמוד תורה, כל חפצים לא ישבו ואפילו חפצי שמיים, לשים לב על מה עבדה הארץ, שהתורה היא העיקר, התורה היא תורת חיים שהשם נתן לנו, ובזכות התורה כל עם ישראל יצא מבין המצרים, יצא לאור גדול, נזכה שיבנה בית המקדש ויבוא משיח בן דוד, והתורה כבר תתרכז שוב בירושלים, מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, לא תעשה תורה כמאה תורות כפי שזה היום, בגלל שמפוזרים כל גדולי ישראל, מפוזרים כל אחד במקומו, אלא תהיה תורה אחת, שמציון תצא תורה ודבר השם ירושלים במהרה בימינו אמן.